שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי ואנחנו בפרק חדש בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. היום אני רוצה לדבר איתכם על פרפקציוניזם ועל דחיינות. מה קורה לנו ולמה אנחנו כל כך מכורים לפרפקציוניזם, למה זה מנהל לנו את החיים ולמה אנחנו נוטים במקביל לזה לדחיינות. אנחנו לא עושים הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות וצריכים לעשות, אנחנו לא עושים אותם. אז ככה, מהרגע שאנחנו נולדים, המוח שלנו בנוי בצורה כזו, שבמצב הצעיר והמתפתח שלנו, המוח של הילד זקוק נואשות לתשבחות, לתשומת לב, להכרה מההורים. ומה שקורה שהרבה מאיתנו גדלו במשפחות שבילדות שלנו גדלנו עם הורה שלא מחמיא, לא משבח, מתעלם, מבקר או לא מרוצה או שיפוטי או ביקורתי או שום דבר לא מספיק טוב או הסטנדרטים מאוד גבוהים. כדי לקבל הכרה אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים ואנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו לא מצליחים להגיע לרמה הזו, להגיע לרמה הזאת שאנחנו מדמיינים שמתבקשת מאיתנו, ולפעמים זה לא עניין, לפעמים ההורים באמת לא מודעים לצורך העמוק של הילד בהכרה ובתשבחות. הם לא מודעים לזה שילד כמעט על כל דבר שהוא עושה, הוא מסתכל החוצה ובודק, רואים אותי, לא רואים אותי, ואם רואים אותי, אז האם שמת לב אמא, ואז האמא אומרת, כל הכבוד, איזה יופי, איזה ילד טוב, איזה ילד חכם, צוחקת מהבדיחות שלו, מניסיונות שלו לשעשע אותה. ושוב, גם עם ההורים יש את העניין הזה של בית הספר, על הציונים, כמה ההורים לא מרוצים מאיתנו, כמה המורים לא מרוצים מאיתנו, כל פעם יש לנו איזה רף להגיע אליו או להוכיח את הערך שלנו. וגם כשאנחנו עושים דברים שאנחנו אוהבים, האם שמים לב אליהם? למשל, סתם ילד שאוהב קומיקס. אז תחשבו שלפחות בתקופתי ילדים אספו חובות של קומיקס כשהייתי ילדה, ויכול להיות שההורים כן סיפקו את התקציב, את המימון לחוברות האלה, אבל הם לא התעניינו. זאת אומרת, לא, הם ידעו שזה הקטע של הילד, לא היה אף אחד שנכנס לתוך העולם הזה ושאל אותו, תגיד, מה זה החוברת הזאת עכשיו? על מה זה מספר? מה אתה אוהב בזה? עם איזה גיבור אתה הכי מזדהה? זאת אומרת, ממש להיכנס לתוך העולם הזה, לפיקסלים הקטנים, להתעניין בעולם הזה. תחשבו שיש מקצועות כאלה של, למשל, אנתרופולוג, בן אדם שחוקר קבוצות של בני אדם, שבטים, תרבויות, והוא ממש יושב ומתבונן ולומד אותם, לומד את המנהגים שלהם, את האופן שבו הם מתמודדים עם כל מיני מצבים, את המוסכמות התרבותיות שלהם, ממש יושב ומתמחה בתוכן הזה שניכר אל מול פניו דרך התרבות של בני האדם האלה. למשל, National Geographic, שהם עוקבים אחרי כל מיני בעלי חיים. הם לומדים את אורחותיהם, הם לומדים, למשל, הם עוקבים אחרי צבי. אז הם עוקבים איך הוא מתנהג שהוא רעב, איך הוא מתנהג שהוא מפוחד, איך הוא מחפש את הזיווג שלו, איך מוצא לו מחסה, איך הוא מוצא את האוכל שלו וכו' וכו'. זאת אומרת, לומדים ממש לפרטים את ההתנהלות של בעל החיים הזה או של האנשים האלה. וככה התפקיד של ההורים. התפקיד של ההורים שלנו הוא היה, והצורך שלנו מהם היה, שכילדים אני מדברת, הצורך הזה של הילד, זה ממש נמצא אצלו במוח, זה ממש נולדים עם הצורך הזה בהכרה, כי הצורך בשיקוף הוא בעצם המצפן שלנו, האם אנחנו פועלים נכון, האם אנחנו בכיוון הנכון, דרך השיקופים, דרך ההכרה, דרך התגובה, דרך התשבחות, אנחנו יודעים אם אנחנו בכיוון הנכון, וזה מחזק אותנו. אני אתייחס לרגע לעניין הזה של למשל לשבח ילד על משהו, להחמיא לו, לפרגן לו, לראות את זה, להיכנס איתו לתוך העולם שלו. הדבר הזה מעורר בתוכנו במוח מגרה ייצור יותר גבוה של נוירוטרנסמיטור שנקרא דופמין וגם סרוטונין. מה זה נוירוטרנסמיטור? זה מין מוליכים במוח שמעוררים את הכימיקלים במוח שיוצרים חוויה של שמחה ושל מוטיבציה. דופמין הוא שמחה ומוטיבציה. אני אתן לכם את ההקבלה לזה, זה הלייקים למשל ברשתות החברתיות. כל פעם שאנחנו מקבלים לייק, אנחנו מרגישים כזה, או תגובה מאוד מפרגנת שרואים אותנו ועפים עלינו, אז אנחנו מרגישים את הבוסט הזה של הדופמין, ואנחנו רוצים עוד ועוד מזה, כי זה משהו שהוא נותן לנו תחושה של מוטיבציה, שאנחנו ראויים, שאנחנו שווים, שאוהבים אותנו. כמובן שאפשר להתמכר לזה בצורה לא בריאה, בגלל שמלכתחילה, חוויית האני, זה מספיק, לא התקיימה כבר מהילדות. עכשיו אני אכנס לתוכן הזה של מה הילד אומר לעצמו, כשההורים, כמו שאמרתי, לא מחמיאים, לא משבחים, מתעלמים או מבקרים, לא מרוצים, שום דבר לא מספיק טוב, או שההורים החזיקו סטנדרטים גבוהים, ואז היינו צריכים להתאמץ מאוד מאוד בשביל לקבל ככה איזה בסדר, או אוקיי, יפה מאוד, ככה צריך להיות. זאת אומרת, יש יותר שיקופים שליליים של למה לא עשית ולמה זה לא מספיק טוב. אני שמעתי כל כך הרבה סיפורים על ילד שהביא הביתה ציון של למשל 96, ואמא אמרה לו, למה לא 100? מאוד 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 עצוב לחשוב כמה קשה לגרום לאמא או לאבא להיות מרוצים מאיתנו. ויש הרבה כאלה שבאים ומספרים לי, הם אומרים, לא, זה לא ההורים שלי, זה אני, דווקא ההורים שלי היו בסדר, ואני זה שהייתי באה הביתה כועס, או אני הייתי באה כועסת ומאוחזבת שלא קיבלתי 100, למרות שקיבלתי 96, זה היה מאוד חשוב לי. אז הם לוקחים את זה על עצמם, אבל הדבר הזה לא נוצר מתוך עצמנו, זה דבר שהתפתח עם הזמן, הפרפקציוניזם הזה התפתח עם הזמן, בגלל להיעדר שיקופים, תומכים, מרימים נקרא לזה. יכול להיות שההורים גם, הם לא היו ביקורתיים או שיפוטיים, אבל הם היו אדישים, או שהם לא התייחסו למה שעשינו. הייתה הורות כללית כזאת. זאת אומרת, לא משהו שנכנס לפרטים. כמו שאמרתי מקודם, לא חקרו את העולם שלנו. היו, ראו את זה, תמכו בדברים מסוימים, לא הבחינו בפרטים. זו צורה סמויה לחוויה גם כן שאנחנו לא נראים, לא מספיק. כשהמוח של הילד במצב הצעיר והמתפתח שלו זקוק נואשות לתשבחות, יש לו רעב לתשומת לב, הוא צמא להכרה מההורים, והוא לא מקבל את זה, אז אנחנו מתחילים להיכנס לחוויית האמונות המקבילות. זאת אומרת, שם כבר מתחיל להיווצר המנגנון הישרדותי שלנו של מסקנות לגבי עצמנו. אני לא מספיק טוב, אני לא חשוב, אני לא מצטיין, לא רואים אותי. וכילדים אנחנו שואלים את עצמנו, מה אני צריך לעשות כדי לקבל את ההכרה והאישור של אבא שלי? מה אני צריכה לעשות כדי שאמא שלי תיתן לי אישור והכרה ותשומת לב מאשרת, מחבקת, שהיא תהיה מרוצה ממני? מה אני צריכה להיות או לעשות כדי שיתנו לי את האישור ואת ההכרה ואת תשומת הלב הזו? עכשיו, במצב ילדי זה נורמלי לחלוטין, וזה טבעי וזה מתבקש בשביל ההתפתחות. אנחנו למדים מתוך שיקופים. אנחנו למדים מתוך השיקופים של ההורים שלנו כלפינו, ככה אנחנו מבינים מי אנחנו. ואם החוויה שלנו בפנים זה שלא רואים אותנו, אז אנחנו מאמינים שאנחנו אלה שלא מספיק טובים ולא מספיק ראויים ולא מספיק חשובים. ובגלל שזה לא עובר ואנחנו עדיין זקוקים לזה נואשות, אז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת ומנסים להתבלט, או לחילופין, יש ילדים שממש מתייאשים, הם נסגרים, הם שתקנים, הם לא מספרים, הם מתנתקים מהצורך הזה שיראו אותם. הם פשוט מתרגלים להיות שקופים. יש אנשים שמסתובבים בינינו, אתם רואים ממש את הילד הקטן שלא מאמין שהוא מעניין מישהו, והם פשוט בוחרים באורח חיים שהוא לא, הוא לא מתבלט, הוא מתמזג עם הנוף, הוא לא מאיים על אף אחד, הוא לא מרגיז אף אחד, הוא לא מרגש אף אחד, הוא פשוט בוחר באיזה מין אופן התנהלות שהוא אפור, אפשר לקרוא לזה אפור, לא בגלל שהבן אדם גדל להיות בן אדם אפור, או שהוא נולד אפור, אף אחד לא נולד אפור. תסתכלו על גורים, תסתכלו על ילדים, תינוקות. אף אחד לא נולד לא מעניין. אבל אם הילד יפנים את זה אליו והאמין שהוא לא מספיק מעניין, שהוא לא מספיק טוב, אז כנראה שהוא לא. והוא מאמין לזה, יש את הילד שהרעב לא יניח לו, והוא יתחיל ממש לעבוד בזה, לעבוד בלגרום לאחרים לשים לב אליו, והצד השני זה הילד שהוא מבטר מראש, הוא מראש מתחיל לסדר לעצמו כמו היררכיה, אני פחות טוב, יש אחרים יותר טובים ממני, ולכן התפקיד שלי זה נותן שירות ועונה לצרכים של אחרים, ששם גם מתפתח סוג של קודיפנדנסי אחר. הילד שנעלם ובעין ובאלף, לומד לקרוא את הסביבה, למצוא איפה בטוח לו, ולהסתדר עם מה שאחרים צריכים ממנו. ויש את הילד שהוא גם מרגיש שהוא אוויר, אבל הוא מרגיש שהוא אוויר כל עוד, זאת אומרת הוא צריך, הוא מתמכר כל הזמן לתשומת לב. כי רגע אחד לא רואים אותו, הוא מרגיש שהוא אוויר. הוא לא יכול לשבת ולא להיות בולט, ולא להתבלט. הוא כל הזמן עסוק בזה. אבל מה שמניע את שני הסוגים האלה שציינתי, ויש עוד הרבה תת אישיויות מזה שמסתעפים, אבל אני לא אכנס לשם, אבל אני אתייחס לשתי ההתפצלויות האלה, ומתוך שתי ההתפצלויות האלה אפשר ממש לראות איך זה, שניהם נובעים מהפצע המקורי של לא ראו אותנו ולא שיקפו לנו אותנו ולא סמכו בנו. לא הרגשנו ששמחים בנו ומתרגשים מאיתנו ומוקסמים מאיתנו, כמו שמוקסמים מתינוק, כמו שמוקסמים מגור כלבים. תסתכלו, גור כלבים יודע שהוא כזה חמוד והוא ניגש לאנשים והוא מלקק אותם והוא מקשקש בזנב, כי הוא יודע שהוא חמוד, הוא לא יוצא החוצה ואומר, אני לא יודע אם מישהו יסתכל עליי, אני לא יודע אם מישהו ירצה ללטף אותי, הוא ניגש לכולם, לא מעניין אותו, הוא מלא במוקסמות מעצמו ויודע שהוא פשוט שובה לב. אם ככה, כל הילדים נולדים עם הכמיהה והתשוקה הזו לאישור חיצוני, לאהבה, להכרה מההורים שלהם. ואם הם לא מקבלים את זה, אז באופן לא מודע, הם גדלים בחיפוש אחרי זה. כמובן שזה שם אותנו, את כל תשומת הלב שלנו, בחוץ, שהעולם מבחוץ ייתן לי את האישור, שאני בסדר, שאני זה מספיק כמו שאני, וכמובן שזה מכוון אותנו כקודיפנדנט, כתלויים בחוץ, זה מכוון אותנו להמשך מערכות יחסים, בעיקר אני מדברת על לייצר מערכת יחסים שהיא זוגית או רומנטית. אם אני אישה, אז אני אחפש גבר ואני אמשך לגבר שהוא לא נוכח רגשית, שהוא מרעיב רגשית, שהוא נרקסיסט, שהוא מרוחק רגשית, תחושת מרדף אינסופית אחרי תשומת הלב שלו, אחרי האישורים שלו, אחרי ההתלהבות שלו ממני. אני ארדוף אחרי הזנב שלי כדי להוכיח שאני מספיק טובה וראויה לאישור שלו, ואני כל הזמן אחשוב איך אני יכולה להיות יותר מושכת ויותר טובה ויותר מקבלת ממנו אישורים חיצוניים. זאת אומרת, הוא האישור החיצוני שלי. במידה ואני לא עשיתי תהליך של ריפוי, הסיכוי מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת הסבירות היא מאוד גבוהה שאני אצור לעצמי מערכת יחסים כזו. אני אשחזר בעצם את הילדות שלי ואת מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי. כי היחסים הראשונים שלנו, הקונקשן, ההתקשרות, האטאצ'מנט שלנו הראשוני להורים, זה מה שיוצר את הסטייל ההתקשרות שלי, נקרא לזה. זה נקרא attachment style, שבעצם ההתקשרות שלי לבן אדם אחר ברמה אינטימית וקרובה, שזה אומר בן הזוג למשל, לצורך העניין. אם אני אכנס לקשר עם בן זוג, אני אמשך באופן טבעי לגברים שנותנים לי תחושה שאני צריכה להתאמץ מאוד מאוד בשביל לקבל את תשומת הלב מהם, להוכיח להם שאני מספיק טובה, אני ארגיש איתם לא מספיק טובה, אני ארגיש איתם לא מספיק מוערכת, לא מספיק רואים אותי, אני ארגיש הזנחה רגשית, וזה יראה לי מההתחלה, אני אכעס, אני אתבאס, אני אתאמץ לעשות דברים אחרת, אבל זה יראה לי טבעי, כי זה ניחוחות מהבית, כי בבית שאני גדלתי בו, זה מה שחוויתי כקודיפנדנט, אז סביר להניח שאני אזהה את זה כמשהו שהוא מוכר לי מהבית. ואני רוצה להתייחס לעניין הזה של מוכר ולא מוכר. המוח שלנו מרגיש יותר בנוח עם המוכר והידוע מאשר עם הלא מוכר והלא ידוע. אתם מכירים את זה שאתם לא אוהבים את הסוג בן אדם הזה שאתם נמשכים אליו, וזה חוזר על עצמו, את אומרת לעצמך, יאללה, איך אני תמיד נופלת על הגברים האלה? וכשגבר, למשל, טוב, מבין, רואה, נדיב, אמפתי, מתחיל איתך, את אומרת לעצמך, לא, הוא לא מושך אותי, יש בו משהו שהוא חננה כזה, או לא מעניין אותי. זאת אומרת, אנחנו עושים רציונליזציה למה אנחנו לא נמשכות אליו, או למה אנחנו לא נמשכים אליה, או אליו, או אליהם, לא משנה. זה לא משהו, אנחנו לא נכניס את זה עכשיו למגדריות, אבל למה שאני לא אמשך לבן אדם השני, אם הבן אדם השני יכול ממש לעשות לי טוב, או שהוא טוב לי, הוא בריא לי, למה שאנחנו לא נשנה את זה? למה אנחנו ממשיכים להימשך לאותם אנשים שמעוררים אצלנו שוב ושוב את אותו פצע? למה? המוח שלנו מזהה את המוכר כבית, אפילו שאנחנו לא רוצים את זה, ואפילו שאנחנו רוצים לשנות את זה, המוכר מרגיש לנו הרבה יותר בטוח, באופן לא מודע, והלא מוכר מרגיש לנו או לא מושך, או לא בטוח, או סוג של חשדנות כלפיו, או חוסר עניין בו. בקיצור, פשוט לא זה. ומה שקורה זה שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, וואו, מה אני עושה עם זה? איך זה יכול להיות שאנחנו רוצים משהו אחד, נמשכים למשהו אחר, וכל פעם מחדש נמשכים למשהו שלא עושה לנו טוב? כמובן הימשכות שלנו לחוץ הלא בריא עבורנו, זו השתקפות של היחסים שלנו עם עצמנו. כשאנחנו מאמינים שאנחנו לא מספיק טובים, כשאנחנו מאמינים שאנחנו לא חשובים, שלא מגיע לנו, שאנחנו, אני זה לא מספיק, אני לא בסדר, משהו לא בסדר איתי. למה אני אומרת משהו לא בסדר איתי? כי אם אנחנו חוזרים למצב הזה שהילד שלא מקבל אישורים, הילד שלא מקבל תשבחות, הילד שלא מקבל שיקופים בונים, הוא מתחיל להרגיש, אנחנו כילדים תמיד לוקחים הכל על עצמנו, אנחנו לא מבינים באמת את המציאות, אנחנו לא מבינים שיש לנו הורים עם אופי משלהם, עם טרדות משלהם, עם קושי משלהם, ויש דברים שגם הם באו איתם עם חסכים מהבית, אנחנו לא מבינים את זה בתור ילדים, אנחנו משליחים הכל אל עצמנו, אל הערך שלנו, אנחנו לוקחים מהחוץ השתקפות ואומרים, הנה היא מראה לי מה אני שווה ומה אני לא שווה. והמקום הזה יוצר בתוכנו איזו מנטרה שחוזרת על עצמה ואומרת, משהו לא בסדר איתי, משהו לא בסדר איתי, משהו בתוכי לא בסדר ולא עובד לי, לא עובד לי, בגלל זה לא רואים אותי, בגלל שמשהו אצלי לא בסדר, כועסים עליי או מבקרים אותי או שופטים אותי או לא מבחינים בי. זה הילד מתחיל להגיד את זה לעצמו, וזה כמובן משהו שהוא חוזר על עצמו. הרבה מאיתנו כבר לא מכירים את הטקסט הזה, אבל מכירים טוב מאוד את ההרגשה הזו. ההרגשה הזאת שמשהו אצלי לא בסדר, זו בעצם בושה מאוד עמוקה, זאת בושה רעילה שאנחנו חווים אותה, והיא תמיד נמצאת שם מתחת לפני השטח. ומה שמציף את הבושה הזאת, זה תרחישים בחוץ, אפילו התנסות כמו לשלוח הודעת SMS או הודעת וואטסאפ למישהו שהוא חשוב לנו והוא לא חוזר אלינו, או שאנחנו רואים שהוא מחובר ולא חוזר, זה מיד יכול להפעיל, זה כמו טריגר, זה מיד יכול להפעיל את חוויית הבושה הזו שמשהו אצלי לא בסדר, משהו אצלי לא ראוי. זו חוויה מאוד עמוקה של אני כלום, אני לא אהוב, אני מקולקל, אני פגום. זו חוויה קשה. אנחנו לא מסתובבים איתה במודע ביום יום, אנחנו לא משתדלים לפחות, הרבה מאיתנו כבר יש לנו את הרצון הזה להראות כלפי חוץ שהכל בסדר, אז אנחנו לא נשב עם בן אדם ונגיד לו, אתה יודע, כל פעם שאתה עושה את זה, שאתה לא חוזר אליי מיד, אני מרגישה פגומה, מקולקלת, לא ראויה, לא אהובה, לא שווה כלום. אני לא אגיד את זה. אנחנו הולכים לרציונליזציה, אנחנו נאמר, ההפעלה התרחשה, לא קיבלתי את התשובה בחזרה, הבן אדם מחובר, אני מרגישה את החוויה, הצפה הזאת עולה, הבושה הזאת שלא קיבלתי שיקוף בונה או שיקוף חיובי כלפיי, זה מציף את החוויה הזו של הבושה העמוקה מהילדות, של משהו אצלי לא בסדר, אני לא יכולה להכיל את זה, אם אני לא מיומנת ולא מכירה את התוכן הזה, אני לא יכולה להכיל את זה, מה עולה? עולה כעס, או עולה תחושה של ניקור, או ניתוק, או רצון להעניש, ואז אנחנו נכנסים לסיפור, אנחנו מתחילים לנסות לנהל את זה, באופן שבו אנחנו לא מתייחסים למה שאנחנו מרגישים, וכמובן שזה מחמיר את המצב, כי אנחנו ננסה כל פעם להימנע מהתחושה הזאת. זאת אומרת, אם אני מקשרת את זה לפרפקציוניזם, פרפקציוניזם אומר איך אני יכולה להיות מושלמת, איך אני יכולה לעשות הכל כדי לעקוף את התחושה האיומה הזו של הבושה העמוקה שאומרת משהו אצלי לא בסדר. קברתי כל כך עמוק את התחושה הזאת, האנרגיה הזאת היא כל כך מכאיבה לי, שפשוט קברתי אותה בתת מודע, אני משתדלת לא לגעת בה, ולכן כל פעם שאני רוצה לצאת לביצוע של משהו, אני ארצה לעשות את זה כל כך מושלם, כדי שלא יצוף הדבר הזה, כדי שזה לא יעורר את השד הזה, שיגרום לי להרגיש עוד פעם כל כך גרוע עם עצמי. והעניין הוא שאנחנו, לא רק שאנחנו לא מצליחים להימנע מהתחושות האלה, זה ברגע שאנחנו יוצאים החוצה לעולם, עושים משהו, עושים פעולה, גם אם אנשים אומרים לנו שזה טוב, אנחנו נתחיל לחפש, כן, אתה בטוח, לא צריך תקן פה כלום, לא צריך, אנחנו עם עצמנו נשב על זה ונבדוק את זה עוד פעם ועוד פעם, זה מספיק טוב, זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב. זאת אומרת, המקום הזה אצלנו הוא לא נרגע. הפרפקציוניזם הוא כמו מנגנון הגנה, הוא קופינג מקניזם, מנגנון התמודדות עם חוויית הבושה הקשה שהתעוררה אצלנו והתמצקה בתוכנו, בנפש שלנו, מהילדות. הבושה הזו עוברת מדור לדור. זה לא משהו שרק ההורים שלנו עשו לנו, במרכאות. הם לא עשו לנו את זה. זה משהו שעובר באנושות. תשימו לב איך הבושה עוברת מדור לדור. איך אפשר לראות את זה? אפשר לראות את זה לפי כל הפוטושופ. תגידו לי, יש היום מישהו שמעלה תמונה ככה, כמו פעם, מצטלם, וכמו שיצא ככה יצא? פעם היה צריך להדפיס את התמונה, לא ידעת איך היא נראית, לא ידעת איך היא תצא. הצטלמת, יצא טוב, יצא טוב, לא יצא טוב, לא יצא טוב, זה מה יש. בחוויה שלנו היום, עם כל הטכנולוגיה המשוכללת, אנחנו יכולים לצלם תמונה, לצלם עוד תמונה, עוד תמונה, עוד תמונה, עד שזה נראה לנו מושלם, ואז אנחנו מתחילים להפעיל עליה פילטר, ועוד פילטר, ועוד פילטר, עד שזה ייראה הכי הכי קרוב למושלם. וכמובן, התגובות הכי נחשקות ברשתות החברתיות, מושלמת, מושלמת שכמוך, מושלמת שלי, מושלם, מושלם, מושלם. המילה הזו, מושלם, כמה היא חוזרת על עצמה, וכמה היא יושבת על פצע מאוד מאוד עמוק אצלנו. זאת אומרת, זה לא רק פצע אצלי, אצל הילדה הפנימית שלי, זה פצע תרבותי באנושות. זה פצע באנושות, האנושות כולה עדיין נע מהפצע הזה של להוכיח, להראות החוצה, כמה אני טובה, כמה אני טוב, כמה אני מוצלח. המרוץ הזה, אחרי הישגים, אחרי מעמד, אחרי כסף, אחרי סטטוס, כל הדברים האלה, הם מרוץ כדי, זה מרוץ, זה הבריחה הגדולה מעצמנו, זה הבריחה הגדולה מהכאב שלנו, כולל התמכרויות, כולל וורקוליזם, שזה גם כן התמכרות, כולל כל כך הרבה דברים שאנחנו כאנושות, כחברה, נאבקים בהם כדי לברוח מחוויית הבושה. ובגלל זה גם השיימינג זה אחד מפצעי האנושות, כי השיימינג זה בעצם, זה לא אני, זה הוא. אותו אני אבייש, אותו אני אשפיל, אני אשים עליו אצבע שיראו, כי הוא עשה משהו כל כך קיצוני, שאפילו אני לא עשיתי דבר כזה קיצוני, אז בואו נפנה אליו את הספוט, ובואו נשים אותו באור הזה, המבייש, ואז לזמן קצר, כולם מרגישים קצת יותר טוב עם עצמם, כי מישהו אחר עשה מעשה ממש נורא, ועליו נמצא כל הספוט המאשים הזה. אז באותו רגע אנחנו מרגישים ממש אנשים טובים, עם ערכים ועם מוסר ועם מצפון, שלא כמו הבן אדם הזה, שאין לו טיפת מצפון והוא בן אדם רע. וכמובן, כל המקומות שבהם התפצלו התודעות שלנו מילדות, יצרו כמובן בכל מיני רמות פגיעות, ואחת הפגיעות היא כמובן ניתוק מהחמלה, ניתוק מהרגישות ופגיעה באחר. ואם נהיה כנים עם עצמנו, אז בכולנו יש את החלקים האלה, את החלקים המוחלשים, האפלים, הקשים, הפגועים, הפוגעים, הכואבים. והדבר הזה נקרא באנגלית acting out. מה זה acting out? תחשבו על ילד שאין לו עדיין אפילו שפה, ילד קטן, אין לו אפילו מילים, או שיש לו מילים אבל הוא לא יודע להסביר את מה שבדיוק הוא מרגיש. אז מה הוא עושה? הוא מתפרץ, הוא מתרגז, הוא מעליב, הוא מתחיל לצעוק, ואז קוראים לזה acting out. למה? acting out זה כאילו מתנהג לא יפה. עכשיו, בסלנג, אני אומרת בתרגום חופשי. acting out זה מישהו שמתנהג לא יפה בבית. ותחשבו על המילה, על הביטוי acting out. acting out זה הוא מציג לנו, הוא act זה לשחק. הוא מדגים לנו, הוא משחק לנו, מראה לנו, ממחיז לנו את הכאב שלו, משקף לנו את הכאב שלו בתוך דרך ההתנהגות. ההתנהגות משקפת את הכאב. זה בעצם השורש של acting out. כשבן אדם מתפוצץ, מתפרץ, משתגע, מעליף, חוטף את כאב זעם, גם בן אדם מבוגר, זה נחשב ל-acting out. למה? כי הוא בעצם מבטא כאב שהוא לא נמצא בקשר איתו. ואנחנו כחברה לא למדנו להיות בקשר עם המקומות האלה. למדנו להסתיר אותם, למדנו לייפות אותם, למדנו להזדהות רק עם החלקים שהם נחשבים פוטוגנים ונחשבים בעיני החברה כטובים וכמקובלים. וזה מאוד מסביר את הפחד שלנו להיות אנשים שרואים אותם באור שלילי. זה מסביר את הפחד שלנו שהוא התחיל מילדות ועד היום. אנחנו רוצים שיחשבו עלינו דברים טובים, אנחנו רוצים לקבל על עצמנו משובים נעימים וחיובים, ולכן הפרפקציוניזם בעצם אומר לנו תיזהרו, אם אתם לא תעשו את זה פרפקט אז אתם תחשפו וכולם יגלו כמה אתם פגומים וכמה אתם לא מספיק טובים וכמה אתם לא רואים ולא בא לכם לחזור לשם, נכון? אז או שתעשו את זה פרפקט או שאל תעשו את זה. וזה מתקשר כמובן לדחיינות. וכל התוכן הזה הוא מתנהל ברמה התת-קרקעית. אנחנו לא בקשר בדרך כלל עם התכנים האלה. הם קוראים לנו, זאת אומרת יש בנו משהו שאומר כן, אני עדיין לא יודע אם זה מספיק טוב ואני יודע שאני צריך לעשות את זה ולעבוד על זה, וזה המקום הזה של הפרפקציוניזם, והוא כמובן משתלב בהתמזגות מוחלטת עם העניין הזה של דחיינות. כי דחיינות זה אומר לא עכשיו, כי אני לא מרגיש מספיק מוכן, לא בא לי לשים את עצמי במקום שאני לא יודע אם אני אעשה אותו טוב, או שיש שתי צורות בעצם לענייני דחיינות שאני מכירה מובהקות, כמובן שבטוח יש עוד, אבל אני מדברת על צורות מובהקות. אחת מהצורות המובהקות, השורשים של הדחיינות, זה בעצם לא בא לי לעשות את זה. לא בא לי לעשות את זה. אני צריכה להגיש דוח בסוף החודש, לא בא לי לעשות את הדוח הזה. זה משעמם לי, זה לא כיף לי, זה מתיש אותי, אין לי סבלנות לזה, אני גם לא טובה בזה, זה לא בא לי בקלות, זה דורש ממני מאמץ. עכשיו, אם אני עושה משהו כזה, תחשבו בבית הספר, אם היה זה משהו שלא אהבנו לעשות, אבל חייבו אותנו לעשות אותו, לא אהבנו לעשות משהו ועשינו אותו בכוח, אתם זוכרים את התחושה? איזה תחושה מבאסת של כאילו אני שונא לעשות את זה, וגם החוסר אונים הזה של מכריחים אותי ואני חייב לעשות את זה, ואני עושה את זה במין תחושת קורבנות כזאת ובמין תחושה של חוסר כוח, כאילו אין לי כוח משל עצמי, אני כפוי, אני כפות לתוך משהו שמצפים ממני לעשות ואני חייב לעשות את זה, אחרת אני אענש או יחסו עליי או לא אקבל את השיקופים שאני רוצה לקבל, שיגידו לי יופי, כל הכבוד שעשית את זה, אתה ילד טוב. יש לנו ממש רצון כל הזמן להיות בסדר, אפילו שאנחנו לא תמיד עושים הכל בסדר. תחשבו על ילדים שלמשל לא מצליחים להכריח את עצמם לשבת ולעשות משהו שהם ממש לא רוצים לעשות אותו. הם לא מצליחים להכריח את עצמם. אז מתוך התסכול וחוסר העונים שגם אין להם כביכול את המשמעת הזאת לקופף את עצמם למול הבקשה או דרישה של החוץ, הם יכולים לעשות את ה-acting out, את העצבים האלה, את ההתפרצות הזאת, את הטנטרום הזה, את כיף זעם הזה. למה? כי הם לא יכולים במקום הזה להכיל את זה שהם לא מצליחים לעמוד במשימה, זה כל כך קשה להם, ולכן אנחנו קוראים לזה, זה תסכול, זה סף תסכול נמוך. ברגע שהתסכול מתחיל לגעות בתוכנו, אז אנחנו יכולים להתפוצץ ולהתפרץ ולהיות בסוג של כעס והתנגדות לדבר שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים לכפות על עצמנו לעשות. תחשבו שהחוויה הזאת מעוגדת בתוכנו ומוטבעת בנו כצריבה של תסכול. זאת אומרת, אני אצר איזה סוג של דחיינות מלבצע איזושהי משימה שתעורר את התסכול. כי אם היא תעורר את התסכול הזה ואת התחושה שלמרות שאפילו אף אחד לא מכריח אותי, אלא אני כופה על עצמי לקפל כביסה, אבל אם התחושה הזאת של ההתנגדות עולה בי, אז כל כך לא בא לי להרגיש את זה, כי בחוויה שלי זה צרוב כמו אובדן כוח, כמו תחושת חוסר ערך, כמו משהו שהוא מרגיז נורא וחוסר אונים למולו. אני לא ארצה לפגוש את החוויה הזאת. אם אנחנו נמנעים מחוויות רגשיות מהילדות שלנו, שיחאיבו לנו, שיקשו עלינו, שהרגשנו חסרי אונים בתוכם, אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מלפגוש את התחושה הזו. לכן דחיינות יכולה להביא אותנו למקום של עיקוף. בעצם אנחנו כאילו עוקפים את הדבר, נמנעים ממנו, לא עושים ודוחים ודוחים, כדי להימנע מחוויה של כישלון, כי זאת חוויה של כישלון בשתי צורות. א', אם הצלחנו לעשות את זה, לא הצלחנו לעשות את זה, סליחה, אם לא הצלחנו לעשות את זה, או אם עשינו את זה, ובאיזשהו שלב חטפנו קריזה, והתפוצצנו והתפרצנו, ואז אמרו לנו, תראה איך אתה מתנהג, אז שוב חוויה של כישלון. או כישלון בביצוע, או כישלון בהתנהגות. זאת אומרת, יש לנו קישור שלילי, לדבר הזה של לעשות משהו שאני לא מרגיש בטוח, בנוח, במרחב בטוח, לטעות בו, לא להיות מושלם בו, לבקש בו עזרה, לשאול שאלות, לעשות חצי כוח, חצי עבודה ושיתנו לי ביקורת בונה. קשה לנו להכין את עצמנו למקום שנעשה משהו ואז יגידו לנו זה לא מספיק טוב, אנחנו נמנעים. זאת הדחיינות וזה גם השורש של הפרפקציוניזם. מה שמדהים זה שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים נפלאים בחיים שלנו, להצליח במה שאנחנו עושים, להיות מרוצים ממנו, אנשים מרוצים מאיתנו, מחמיאים לנו, אוהבים אותנו, אוהבים את מה שאנחנו עושים. ועם זאת, לא משנה כמה דברים אני יכולה לעשות בחיים ואנשים אוהבים את זה, לפעמים פתאום התחושה הזו של טראומת הילדות יכולה לצוץ משום מקום כטראומת עבר, אבל אנחנו לא מרגישים את זה כטראומת עבר. פתאום קורה משהו הכי קטן, איזה משהו לא פרפקט, כמו לא משנה כמה אנשים יעופו עלינו, מישהו אחד נתן איזושהי הערה, או משהו קרה, משהו קטן קרה, וזה מרגיש עוד פעם ההצפה הזו, כאילו, אוח, זה לא מספיק טוב. ואפילו אנחנו לא חושבים את המחשבה שזה לא מספיק טוב. זה פשוט הרגשה כזאת, לא נעימה, תחושה כזאת שעולה מעומק התודעה של חוויית אי כשירות. אני לא יודעת אם אתם מזהים את זה אצלכם, אבל החוויה הזאת של אי כשירות, של בושה עמוקה, של משהו אצלי לא בסדר, שוב, המנטרה הזאת מהילדות, היא חוזרת בכל כך הרבה גוונים ובכל כך הרבה צורות, שהפחד שלנו להרגיש את זה גורם לנו לברוח לדברים אחרים, להתעסק עם דברים אחרים, לאכול יותר, לשתות יותר אלכוהול, לברוח ליותר עבודה, לישון יותר, לא לישון בכלל, לנקות, לעשות, להיות עסוקים, סופר עסוקים, רק כדי לא להרגיש את הרגש הזה. והאמת היא שהדרך היחידה לרפא רגשות כאלה זה להסכים להרגיש אותם עד הסוף. זה מדהים כמה שזה בדיוק הפוך ממה שהתרגלנו לעשות. כי גם כשילד קטן יש לו מצב רוח לא טוב, תמיד מנסים להשיח את דעתו מהמצב רוח הזה, ומנסים לגרום לו לשמוח. אפילו, תחשבו על זה שאפילו בן אדם שעובר חס וחלילה, אובדן מאוד קשה, מישהו מת, והוא צריך לעבור עכשיו תקופה של אבל, אומרים לו תהיה חזק, הזמן יעשה את שלו, זה יעבור, תרגיש טוב. זאת אומרת, נכון שבדיני אבלות ביהדות מנחמים ואומרים משתתף בצערכם ומשמיים תנוחמו, ויש שם את ההתייחסות לנחמה, ויש כמובן דיני אבלות של לשבת שבעה ולעבור שנת אבל והכל. אבל להרגיש את הרגש עד הסוף בגוף, ממש לשבת עם זה, ולהרגיש את זה עד הסוף, זה לא משהו ששזור בתרבות שלנו ככלי התמודדות, כמנגנון התמודדות עם רגשות כואבים. אנחנו בתרבות שלנו נמצאים בתרבות אינסטנט שמנסה כל הזמן להרגיש יותר ויותר טוב. אנחנו מעולם כתרבות, ואני מדברת על התרבות המערבית, לא היינו כל כך נוירוטים כמו בתקופה הזו, שאנשים רצים אחרי הזנב שלהם, עושים כל כך הרבה דברים, כל היום בטלפון, מכורים לסמארטפון, למחשב, לוואטסאפ, לרשתות החברתיות, כל כך הרבה אנשים לוקחים תרופות אנטי-דיכאוניות, ציפרלקס וחבריהם, וזה לא ממקום שאני מסתכלת על זה ואומרת זה לא בסדר, זה לא העניין, זה סימפטום, וזה סימפטום חברתי, תרבותי, אנושי, זה לא משהו שמייצג אנשים מסוימים, זה מראה יותר ויותר את האקטינג אאוט של הכאב האנושי שאנחנו נושאים איתנו, זה כאב ארכיטיפי קולקטיבי, זאת אומרת, זה משהו שמאפיין את כולנו ברמה זו או אחרת, הפציעה הזאת מאפיינת את כל האנושות, ולימדו אותנו והתרבות שלנו חינכה אותנו להסתיר את זה, להיפות את זה, להראות שבחוץ הכל יותר טוב ממה שזה מרגיש בבית. כולנו גדלנו במשפחות שלא משנה מה קרה בבית, ידענו, זה היה כמו קוד שאפילו לא מדברים עליו, קוד שאומר כלפי חוץ תראה שהכל בסדר, אצלנו הכל בסדר, את הכביסה המלוכלכת מחפשים בבית, לא בחוץ, לא מספרים, לא משתפים, כלפי חוץ אנחנו צריכים להראות חזית אחת שאנחנו בסדר גמור, הפחד שלנו מלהיות לא בסדר, ואנחנו כבר במילא חווים את החוויה הזאת. אז תארו לכם שכולנו כתרבות היינו מדברים על זה בפתיחות ולא מסתירים את זה, ומשקפים ומסתכלים על סימפטומים התנהגותיים ולא עושים אותם כבעיה. הסימפטום הוא אף פעם לא הבעיה. הסימפטום הוא הביטוי לבעיה, הוא האקטינג אאוט של הבעיה. הבעיה היא הכאב שאנחנו נושאים איתנו, כל אחד מהילדות שלו, ממקום זה או אחר, כל אחד והסיפור שלו. בגרעין שלנו, אם יש פצע עמוק מהילדות, יש סדק בדימוי העצמי שלנו, ויש טריגר חיצוני שמפעיל את זה ביומיום שלנו, זה אומר כל תרחיש, לדוגמה, כמו שנתתי את הדוגמה הקודמת, שלא עונים לנו על הודעת וואטסאפ למשל, ממישהו שאנחנו ממש רוצים שהוא יחזור אלינו, זה אסור להפעיל את הפצע הישן הזה, שגורם לנו בבת אחת להרגיש כל כך רע עם עצמנו, חוויה של נטישה, של כישלון, כעס, בושה, אשמה, חוסר עונים, ולפעמים אין לנו אפילו הסבר למה תרחיש כזה פעות עושה לנו כל כך רע בבטן. שאלה היא איך מתמודדים? כי קודם כל אנחנו רוצים להבין את זה, אנחנו רוצים להכיר בזה, אנחנו לא רוצים להדחיק את זה יותר, אנחנו רוצים לפגוש את זה, לנשום לתוך התחושה, לזהות איפה זה בגוף, נאמר קרה משהו, אני מרגישה את הכיווץ הזה בתוכי, במקום להתעסק עם מה שקרה, עם הסיפור, לנחש מה הבן אדם השני, למה הוא עושה את זה, מה מניע אותו, מה עשיתי לו, הכעסתי אותו, הרגזתי אותו, עושה לי בכוונה, הוא כבר לא אוהב אותי, הוא לא מעריך אותי, כל הסיפור הזה שאנחנו מנסים להפעיל בראש שלנו כדי להבין, כי כשאנחנו חוטפים את הבומבה הזאת בבטן, אנחנו קודם כל מנסים להבין מה קרה, מה עשיתי, מנסים להבין איך להישאר בזון הבטוח שלנו, כי החוויה היא בעצם חוסר בטיחות. זה נקרא safety issue. זה אישו של בטיחות. אנחנו לא מרגישים בטוחים פתאום. מרגישים לא בטוחים בעצמנו, לא בטוחים בעולם שבו אנחנו חיים. מרגישים כמו מותקפים, עבודים, תחויים, לא אהובים. כל הכאב הזה עולה וצף מהילדות מדבר פעות. ואם אנחנו כנים ומוכנים לפגוש את זה בכנות, ומוכנים להגיד לעצמנו, אוקיי, עברתי את מה שעברתי בילדות, זה יצר אצלי חוויות כאלה ואחרות, אני מזהה אצלי את הדפוסים, את האמונות השליליות, אני לא אקרא לזה שלילי, את האמונות המכאיבות, המגבילות, האמונות שמצמצמות את החיות שלי, שאומרות אני לא מספיק, אני לא ראוי, משהו לא בסדר איתי, אם אני מכירה בזה ומזהה שיש בי את התחושה הזו, יש בי את האמונה הזו, היא עמוקה, זה הפצע שלי מהילדות, אז אני נושמת לתוך התחושה. ואז לזהות את זה, איפה זה בגוף? איפה זה נמצא בגוף שלי? למה אני מרגישה כל כך רע? אז אני מזהה את הטריגר, אוקיי, אני מרגישה כל כך רע, כי היא לא עונה לי, למשל. ואני אומרת, אוקיי, ומה זה גורם לי להרגיש? אני מרגישה לא טוב. איפה זה בגוף? בבטן. מה אני מרגישה בבטן? קיבוץ, בחילה, ניתוק כזה, ריקנות, חוסר ערך, תחושה כזאת מעורפלת. לא משנה, כל דבר זה קצה של חוט. כל דבר שתמצאו, כל דבר שתבחינו בו, זה התחלה של תהליך פנימה להיפגש עם השורש שלנו. אנחנו חייבים ליצור קשר עם השורשים שלנו ולהפסיק לקצץ רק בעלים כמו קוסמטיקה. אנחנו חברה שהיא קוסמטית, היא עובדת כל הזמן על אינסטנט, שיפוצים חיצוניים של הפוטושופ, של הקוסמטיקה, של הנראות, של הפילטרים, ולא מתעסקים עם התוכן העמוק של מאיפה זה מגיע ומה זה מבקש ממני. כי החלקים האלה מבקשים מענה, הם מבקשים התייחסות, הם מבקשים אהבה ללא תנאי, מבט אוהב שלנו כלפי עצמנו. זאת אומרת, ההורה הפנימי, ההורה הרגשי המיידי הופך להיות אנחנו. כבר ההורים שלנו לא יכולים לספק לנו את זה. תדעו שעד גיל 12, ההורים עדיין יכולים לתת לילדים את התמיכה, את התמך הרגשי, את ההכרה, את ההבחנה בהם. מגיל 12 השערים האלה מתחילים להיסגר. מה שלא ניתן, לא ניתן, מה שניתן, ניתן. ועם זה אנחנו יוצאים לדרך אל הבגרות שלנו. זה המסע, זה לא סתם בת מצווה, בר מצווה, זה באזור הגילאים האלה. אנחנו מתחילים לצאת לעבר המסע הייחודי שלנו. והמסע שלנו מתחיל מזה שאנחנו מתחילים להכיר בייחודי או לא להכיר בייחודי, וההשלכות של בין אם הכרנו או לא הכרנו ניכרות כבר בעולם החוץ, שהוא ההשתקפות של היחסים שלנו עם עצמנו ושל האמונות שלנו ושל מה שלקחנו איתנו מבית ההורים שלנו, מבית הגידול שלנו. לכן אני חוזרת שוב למקום הזה של ההסכמה לראות את זה, לזהות את זה, לא להתבייש בזה, לנשום לתוך התחושה הזאת, לזהות איפה זה בגוף, לקשר את זה לחוויית הילדות. זאת אומרת, יש טריגר, עולה מצב רגשי ישן, פצע ישן, מתעורר, נפתח, הבחנה, זיהוי, ומתוך זה הסכמה, הסכמה להרגיש את זה, הסכמה, סקרנות, פתיחות, להגיד וואו, מעניין, מה זה הדבר הזה? איפה זה בגוף? איפה זה פוגש אותי? איך זה מרגיש? כי לנו הרבה פעם פה בנקודה הזאת, בגלל שזה כל כך לא נוח, יש הימנעות, אנחנו רוצים להרגיש טוב ומיד. ואנחנו נעשה כל דבר שיוציא אותנו משם, באינסטינקט ההישרדותי שלנו. זאת אומרת, אני אדליק טלוויזיה, אני אלך לטלפון, אני אתקשר לחברה, אני אפילו אחשוב על זה, אבל אני אחשוב על זה ממקום של הסיפור של מה עשיתי לה ולמה היא לא חוזרת אליי וזה לא בסדר, אני גם אהיה צדקנית ואני גם אאשים אולי, או שאני אכעס ואני אפגע, או שאני אחליט החלטות, אני יותר לא מדברת איתה, כל מיני דברים שאנחנו בראש שלנו יכולים, או שאנחנו נתקשר לחבר ונספר לו את הכל, מה אתה אומר, זה בסדר, זה לא בסדר, בצד של מי אתה, עם מי אתה מסכים, מה אתה מסיק מזה, אולי תעזור לי להיכנס לתוך הראש שלה ולהבין מה קרה שם, שזה גם כן מודל של התגוננות. זאת אומרת, זה לא מצב נורמלי ובריא להיכנס לראש של מישהו אחר ולנסות להבין מה עובר עליו, כדי שאני ידע אם אני במקום בטוח בחיים שלי או לא. אני לא צריכה לקרוא מחשבות של מישהו אחר כדי להבין אם אני בטוחה, אם אני בסדר. זה לא מצב רגיל, זאת אומרת, זה לא מצב תקין, זה כן מצב רגיל, זה מאוד מאוד נפוץ, אבל זה לא מצב תקין, זה כבר תוצאה של פצע, הפצע של הילדות, הפצע של ה-co-dependent, שהוא כל הזמן מתרכז בחוץ, ומנסה להבין דרך החוץ כמה אני בטוחה בחיים שלי ברגע זה. דרך החוץ אני מבינה כאילו אני מסיקה את המסקנה האם אני בטוחה או לא. מישהו יקם לי פרצוף, אני מרגישה לא בטוחה בנוכחותו, ולכן אני מאמינה כילדה שאני צריכה לשנות את מצב הרוח של האחר כדי שאני ארגיש בטוחה. זה ה-co-dependency. אז אם אנחנו חוזרים לרגש הכואב הזה ואנחנו מסכימים להיות עם זה רגע, מה שאני קוראת לו ללכת על גחלים, להסכים ללכת על הגחלים, כי זה שורף אותנו מבפנים, זה כואב לנו, זה קשה לנו. האם אני מסכימה להיות אחד עם הדבר הזה ולא להתנגד לו, וגם לא ללכת לסיפור, פשוט תזרקו את הסיפור ותישארו רק עם האנרגיה. זה כאילו, אתם רואים סרט, ואני שמה את הסרט על מיוט, על לא שומעים קול, ורק רואים את התרחישים המתקיימים על המסך, בלי קול, בלי הפרשנות, בלי הסיפור, רק התחושה. זה האנלוגיה הכי קרובה שאני יכולה לתת לכם. אני משתיקה את הקול ונכנסת פנימה לתוך התחושה. ואגב, זה לא משנה מה יגידו לנו, לעודד אותנו. אי אפשר לצאת מזה דרך רציונליזציה, או ניסיון לדבר על זה. מה שנקרא, you cannot explain it away. אתה לא יכול להסביר את זה, בזה שתסביר ותסביר לעצמך מה קרה פה, כדי שזה יעבור ממך. כי ברגע שהופעלנו ברמת הטריגר, החלק הפגוע הזה התעורר. וזה רק גורם לנו, כשאנחנו מנסים לעשות הרציונליזציה, זה רק גורם לנו להרגיש עוד יותר שמשהו לא בסדר. וזהו שורש האובססיה, כי אובססיה היא בעצם ניסיון לא להרגיש את הכאב, ולכן הבן אדם עולה לראש ותוכן את הראש שלו ותוכן ותוכן מה הוא אמר לי ומה הוא לא, והוא מריץ עוד פעם את התרחיש שוב ושוב 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 ושוב, והוא מאמין שאם הוא יריץ את זה ויבין בדיוק מה קרה שם ומה היה שם, והוא יסיק מסקנות לגבי האדם הזה ולגבי עצמו ולגבי יחסים ביניהם, אז הוא יבין והוא ירגע. זה שורש האובססיה. כמובן שזה לא נכון, זה רק יוצר לופים בתוך המוח שלנו, אנחנו לא נרגעים, המוח שלנו תוכן ותוכן ותוכן ותוכן. למה? כי יש שם חוסר הסכמה להרגיש את הפצע שמתעורר בתוכי מבלי לברוח ממנו. להסכים להרגיש במקום לברוח לראש שלנו. אתם מבינים כמה זה משמעותי לריפוי שלנו? קודם כל להבין את השורש של התנהגויות, גם שלנו וגם של אחרים. להבין שזה בסדר, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא קשירים ואנחנו פגומים, משהו לא בסדר איתי, זה פרשנות של הילד, זה לא מי שאנחנו, זה לא מגדיר אותנו. גם אם החוויה הזאת שוטפת את כל הקיום שלנו וגורמת לנו להרגיש שאנחנו הולכים לטבוע בתוך החוויה הנוראית, הכואבת הזאת, המחלה הזו, עדיין זו רק אנרגיה, וזאת אנרגיה מאוד ישנה מהילדות שלנו, והיא לא מגדירה את מי שאנחנו באמת. הפחד שלנו להציף את הכאב הזה ולהציף את האנרגיה הזאת של אי הקשירות, של הבושה העמוקה, גורם לנו להיות פרפקציוניסטים. אנחנו כל כך פוחדים מהתחושה הזו, שאנחנו ננסה לעשות הכל, ככל יכולתנו, שזה יהיה מושלם, כדי שלא נרגיש, כי מבחינתנו, מבחינת התפיסה, אם זה לא מושלם, זה לא שווה. זו התפיסה של הפרפקציוניזם. אם זה לא מושלם, זה לא טוב. וכמובן שזה לא נכון, וכמובן שיש הרבה רמות של טוב. יש טוב יותר, יש טוב פחות, אבל מה שאני עושה, זה מספיק טוב. תראו מה זה לתרגל דבר כזה שאתם אומרים, אני עושה את הכי טוב שאני יכול, וזה מה שיש, אבל אני כן אעשה את הכי טוב שאני יכול, אני כן אעשה את הכי טוב שאני יכולה, ואני אלמד לגדול מתוך זה, לגדול בכל פעם, תוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה ולא לחכות. דחיינות זה בעצם ההמתנה שלנו שיגיע הזמן הנכון, הטיימינג הנכון, המרחב הנכון, המימון הנכון, המצב הנכון, לא משנה. יש לנו מין תפיסה כזו שאנחנו צריכים לחכות לרגע הנכון והמדויק, וזה צריך להיות מדויק, אחרת אם זה לא יהיה מושלם זה יהיה ממש גרוע, ולכן אנחנו דוחים ודוחים ודוחים ודוחים. אנחנו פוחדים שאין לנו את כל מה שצריך כדי לעשות את זה. הצורך להיות מוכן ממש ממש ממש, גורם לנו לחזק יותר בתוכנו את התפיסה ואת האמונה המקבילה שאומרת, אני אף פעם לא מספיק. אני לא מספיקה. אני אף פעם לא מספיק מוכנה. כאילו, הכי בטוח זה לעשות פחות ופחות, כי ככה לא נהיה חשופים לביקורת ולשיפוט ולהשפלה שאנחנו בראש שלנו מדמיינים שתגיע בעקבות משהו שהוא יהיה פחות מפרפקט. לכן יש לנו פה הזמנה בהתפתחות שלנו לתת לעצמנו אישור דווקא לעשות טעויות, דווקא לעשות את הדברים לא מושלמים. אנחנו חיים בעולם שבו אף אחד לא מביא את מה שהוא באמת, אלא הכל רצון לראות יותר טוב ולראות יותר מוצלח. זאת אומרת, אין לאף אחד איזה שאיפה להגיד, זה מה שיש, זה אני, ככה אני, אני רוצה שיכירו אותי כמו שאני, אני רוצה שיבינו כמה אני לא מושלם, ושמי שאוהב אותי שידע כמה אני לא מושלם, אני רוצה שידעו שאני לא מושלם. זה לא התנועה המתקיימת כרגע. זה משתנה כמובן, אנחנו עושים תהליך כמין האנושי, המודעות יותר ויותר מתרחבת ומעמיקה, אבל בוא נאמר שמאיפה שאנחנו באים, מהתפיסות והפרדיגמות שמהם אנחנו באים, זה לא, אני רוצה שידעו שאני לא מושלמת, אני רוצה שידעו שיש לי מלא פחדים, אני רוצה שידעו שאני לא מרגישה שאני לא מספיק טובה, אני מעוניינת שידעו את זה. זה לא זה. אנחנו לא מעוניינים בתפיסה, אנחנו חווים את זה כהשפלה, כפחות טובים מאחרים, ולכן מאוד כדאי לנו במרכאות להסתיר את זה. הריפוי שלנו כמין אנושי זה להפסיק ולהסתיר את הפחדים שלנו, לדבר על הפצעים שלנו, לדבר על חוויית חוסר המושלמות שלנו, ולקבל את זה שאנחנו בני אדם, ולכן אנחנו לעולם לא נהיה מושלמים. אנחנו לא נהיה מושלמים. זו לא ההתנסות שבאנו לחוות כאן. באנו לחוות התנסות של מסע אל השלם. גם קרל יונג אמר את זה. אנחנו במסע אל השלם ולא במסע אל המושלם. לחזור להיות בקשר, גם עם הפצעים שלנו, גם עם הילד שבתוכנו. להסכים להרגיש את הרגשות שלנו, לקחת סיכונים שלא יאהבו אותנו. להסכים לרצות להתנסות בחוויה שבהם אנחנו יכולים לחוות את מה שנקרא כישלון, מה שאנחנו קוראים לו כישלון. וכתרבות הגענו למצב שמה שלא נחשב להצלחה זה כישלון. אין כבר מצב רגיל שזה לא הצלחה ולא כישלון, אלא it is what it is, זה מה שיש. זה כמו שזה מתקיים, זה בסדר. זה הקיום של הדבר עצמו. אין כבר מצב רגיל, אין כבר שאיפה להיות רגיל. זה נחשב כישלון להיות רגיל, זה להיות כמו כולם. זה נחשב לכישלון, ומה שמדהים שכולם רוצים להיות יותר ומעל ומושלמים. זאת אומרת, אין כבר ייחודיות בלרצות להיות מושלם ומוצלח ומדהים ולא פחות ממופלא. יש המון שיטות שמאמנות אנשים באימון עסקי פשוט לעשות תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אנשים שיש להם עקבות בעסקים, בלצאת לפעולות, בלעשות דברים, בליצור יזמות, האימון העסקי מאוד מאוד מעודד דווקא לא להתכונן מראש ולהיות פרפקט ואז תצא לשטח ותעשה את זה, אלא פשוט just do it, פשוט לעשות את זה, ותוך כדי תנועה ללמוד מהעשייה שלנו, תוך כדי תנועה להסכים מראש שזה לא יהיה מושלם, וזה בסדר שזה לא יהיה מושלם, כי אנחנו בתהליך של התפתחות, אנחנו בתהליך של למידה, זה אף פעם לא יהיה מושלם. צריך להבין את זה, זה מאוד עמוק. אף פעם לא נהיה מושלמים. החיים האלה לא יהיו מושלמים. תמיד תהיה למידה. תמיד יהיה עוד משהו. תחשבו כמו מדרגה, שאתם נעצרים על מדרגה ואומרים, זהו, הגעתי הביתה. ואתם עולים במדרגה, לעוד מדרגה, לעוד מדרגה, לעוד מדרגה. אתם לא מקימים התנחלות במדרגה ואומרים, זה זה. ויש לנו איזה מין פנטזיה כזאת, שאם נעשה את הדבר המושלם הזה, אנחנו, זהו, אנחנו הגענו. אבל החיים לא נגמרים. החיים הם למידה, החיים הם התפתחות. לכן מצד אחד זה מושלם, במובן של כמו שזה it's good enough, או זה, בוא נאמר זה complete. complete זה גם המילה מושלם, אבל מושלם במובן של מוגמר, שלם. והמושלם זה הפרפקט, ופרפקט לא באמת קיים על הפלנטה הזאת. פרפקט זה משהו, שלמות זה דבר אלוהי. זה דבר אלוהי, זה לא יכול להתקיים בחומר, משהו שהוא מושלם, אבל בחומר כן יכול להתקיים השלם. אם יש משהו שאתם רוצים לעשות, ואתם מרגישים דחיינות ופרפקציוניזם שמעכבים אתכם, אני מציעה לכם לשים כוונה, במקום הכוונה להצליח, במקום הכוונה שיאהבו אותנו, במקום הכוונה להיות פופולריים ומוצלחים, שימו כוונה לממש, שימו כוונה להתנסות, שימו כוונה למה אתם עושים את זה, למה אתם עושים משהו כזה. ההתנסות היא הדבר הנחשב, החשוב, לא הנחשב, היא הדבר החשוב עבורנו. ההתנסות, להתנסות בזה. בוא נאמר, אם אתם רוצים עכשיו ללמוד לשחות, אז אל תשימו כוונה לנצח במקצה שחייה של 100 מטר. פשוט שימו כוונה להירטב. תיכנסו למים להירטב, ולא כדי לנצח בתחרות שחייה. שימו כוונה לעבור דרך הרגשות, בהסכמה לעבור דרך מה שזה יציף. תבקשו מעצמכם אומץ להיראות, להתבטא ולהיות לא מושלמים. ולהסכים שבמקום לייקים, במקום כל הלייקים ולהיות אהובים ובטוחים, במקום להיות במקום בטוח שבו אוהבים אתכם ואתם בטוחים, תבקשו אומץ, תשימו כוונה לעבור במקום שהוא לא בטוח, במובן הזה של לא אקבל את זה לייקים, אולי אני אגיד איזה דעה שהיא תרגיז מלא אנשים, אולי אני אגיד איזה משהו שהוא בכלל לא מעניין אף אחד, אבל אני אגיד את זה כי בא לי להגיד את זה. בא לי לכתוב על משהו שאולי הוא לא מעניין, או הוא אף פעם לא דיברתי ככה, או אף אחד לא מכיר אותי בצורה הזאת. אבל אני אשים את זה שם, כי זה מה שבא לי, זה חלק בי שגם רוצה לקבל ביטוי. ולכן הכוונה שלי היא לבטא חלק בתוכי שהושתק עד היום, בגלל שפחדתי מהתגובה שאם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, והפחד שלי להרגיש השפלה, והפחד שלי להרגיש שאני לא מספיק טובה, והנה ההוכחה שוב שמשהו לא בסדר איתי, שמשהו לא בסדר איתי. כמובן זה הפחד שלנו הכי עמוק, ואת זה אנחנו מבקשים לרפא. ואנחנו לא מרפאים את זה בזה שאנחנו מסתירים את זה, מטפחים את החיצוניות שלנו ומנסים להראות כלפי חוץ שהכל בסדר איתנו, ובעצם מסתירים את מי שאנחנו מתחת. ולכן מאוד מאוד קשה להחלים ממצב של הסתרה. מאוד קשה, זה לא קשה, זה לא אפשרי. אז כשמדברים על המילה להחלים, תחשבו על זה באנגלית, המילה להחלים זה recovery. החלמה זה recovery. ולהחלים זה to recover. עכשיו, cover זה לחסות. זאת אומרת ש-recover זה לחשוף את מה שמתחת, זה למצוא משהו שאיבדת. זה מתחת, זה למצוא משהו מחדש שאיבדת, משהו מחדש, שעושים את זה שוב. והמקום הזה, מה נמצא שם מתחת? מה איבדנו? איך איבדנו את עצמנו? והעצמי שלנו קבור, העצמי האותנטי שלנו קבור מתחת לאמונות שאומרות אני זה לא מספיק. למה אנחנו לא מוצאים את האני האותנטי מיד? כי אנחנו מתחילים את החיפוש פנימה, פוגשים את כל הכאב הזה ואת התחושה של הבושה וההשפלה וחוסר האונים, ונעצרים ואומרים איכס, לא נעים, בוא נצא החוצה ונשיג אישורים מבחוץ. למה אני צריכה לעבור דרך הדבר הזה? כי כשאני נכנסת פנימה זה מה שאני מוצאת. העניין הוא שזו רק שכבה, זה כמו בוץ שעמוק בפנים קבור היהלום שלנו. היהלום זה אני האותנטי. אם אנחנו רוצים למצוא את היהלום שלנו, האני האותנטי שלנו, קבור בתוך הבוץ, אנחנו צריכים להסכים לעבור דרך הבוץ. זה המחיר לחופש האמיתי שלנו, לחופש של היותנו אנו. אנחנו רוצים לעבור דרך הכאב, רוצים לעבור דרך התחושות שקברנו, שהשתקנו. זה מוביל אותנו למהות הטראומה. הטראומה עצמה היא ניתוק. היא בעצם גורמת לנו להתנתק מחלקים בתוכנו. זאת הטראומה, ניתוק. ובשביל לחזור לאני שלנו ולרפא, אז הדבר הזה דורש מאיתנו מה שנקרא באנגלית to reconnect, להתחבר מחדש. ולהתחבר מחדש זה אומר להתחבר גם למקומות שמכאיבים לנו, גם למקומות שקשה לנו לפגוש, ולפגוש את האמת שנמצאת מתחת לדפוסי ההתנהגות שלנו החיצוניים, שאנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו עצלנים, שאנחנו דחיינים, שאנחנו לא מספיק מוצלחים, שאנחנו נמנעים מכל מיני אינטראקציות וכאלה. למה? זה לא האופי שלנו באמת, זה לא בגלל שאנחנו כאלה אנשים, כאלה בני אדם, אלא זה מנגנוני שרדות ששרדנו ככה מהילדות והצבנו על עצמנו כל מיני חסימות כדי להיות בטוחים, כדי שלא נסתכן בחוויה שהדבר הזה יצא החוצה. אז הדבר שהכי מרפא את זה, זאת ההסכמה שלנו לאהוב את עצמנו על כל חלקנו, גם לאהוב את המקומות הפגועים האלה, גם לאהוב את המקומות החלשים שבתוכנו, לחבק אותם, לא לתקוף אותם. הם רק פצע שאם אנחנו נעזור לו להחלים, אנחנו נגלה את האור שלנו. אנחנו נגלה את היעלום שלנו ואנחנו נוכל ללטש אותו. במקום להעתיק ממשהו בחוץ ולנסות לראות כמו מישהו או משהו אחר, אנחנו מפספסים את האני האמיתי שלנו. חבר'ה, בפנים יש לנו יעלום, אנחנו רוצים לגלות אותו ואנחנו רוצים להגיע אליו ולעבוד איתו וללטש אותו ולתת לו להאיר מבפנים אל החוץ, ולא לחפש משהו בחוץ, איזה יעלום, איזה מוצר על המדף, איזה משהו שמבטיח לנו שאם נקנה אותו, אם נעשה ככה או נעשה ככה כמו מישהו אחר, אז אנחנו נקרון ונזהר כמו שהוא מראה לנו שהוא. כי יכול להיות שיש אנשים באמת שהם באים מתוך היעלום הפנימי שלהם ומקרינים החוצה, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מעתיקים מהם את ההקרנה שלהם. אנחנו לא יכולים להעתיק מבן אדם את היעלום שלו, כי לכל אחד יש יעלום של עצמו. זאת אומרת שההקרנה היא לא מועתקת, היא מבפנים אל החוץ, וזה האני האותנטי שלנו. ואני מזכירה לנו לכולנו שלהגיע לאני האותנטי הזה, זה הסכמה לעבור דרך שכבות של בוץ, של כאב, להסכים להכיל את זה, להסכים להרגיש את זה. כמובן שזה גם תהליך שעושים את זה בטיפול, ואני עוד אדבר על זה בהמשך, על התהליכים האלה, כמה הם משמעותיים לשחרור שלנו ולמימוש של הפוטנציאל שלנו כאן בעולם, שכל אחד מאיתנו יוכל להאיר את האור הייחודי שלו. אז במילים אלה, אני נפרדת מכם בחיבוק גדול, ומאחלת לכל אחד ואחד מאיתנו להתחבר לאור שלו, גם אם הוא צריך לעבור דרך המקומות האפלים. זה משתלם יותר מכל דבר אחר שתעשו בחיים האלה. והאור, הפנס שילווה אותנו בדרך אל האני האותנטי שלנו, דרך המקומות החשוכים, זה המבט הקורן שלנו פנימה באהבה ללא תנאי כלפי עצמנו. יש לנו הרבה חומר למחשבה ולעיבוד ולעיכול, אז אני נפרדת מכם. עד הפעם הבאה אני שולחת לכם חיבוק וחיוך מלא אור. אני הייתי אסנת רותם גבאי, במה שלא לימדו אותנו בבית ספר. להתראות.